סיפורים חיים, שעה של סיפורים ומוזיקה טובה. אתם מוזמנים לספר על אירוע ששינה אתכם או את תפיסת עולמכם. מגיש אלעד וזנה.
שלום וסלם למאזינות ולמאזינים מירושלים אל קודס. שוב אנחנו איתכם בתוכנית סיפורים חיים, בכל השלום בערוץ העברית. היום בבוקר עצרתי באזור התעשייה של תלפיות בירושלים. הייתי עייף והיה לי קצת קר. אז שמתי חימום באוטו ונרדמתי על הכיסא של הנהג. אחרי כמה זמן התעוררתי למשמע מכה ברכב. הבנתי שאיזה בחור עם רכב ניסה לחנות ושרט את האוטו שלי. מיד יצאתי ודיברנו. בחור כבן 25 נראה רגוע ונעים הליכות. הוא התנצל. אמרתי לא נורא, בוא תחנה. הוא אמר בוא תעלה לקפה, אני עובד במפעל שלטים פה ליד. שאלתי מאיפה אתה? הוא אמר מסילואן. מכיר? אמרתי כן. לחצנו ידיים. עלינו ושתינו קפה. הוא סיפר לבוס שלו על המכה, הבוס שלו אמר לי צא ימינה, שמאלה, ימינה וימינה, ותגיד למוסך ששלחתי אותך. אמרתי לו, תשמע, אני בדיוק אתמול קיבלתי טלפון מארגון שאני מתנדב בו. הארגון עושה מפגש דיאלוג בין יהודים לערבים. בקיצור, הם רוצים לאירוע למחר שלט עם הלוגו של סמלי שלושת הדתות. הוא אמר, שלט מטר על שתיים מספיק? אמרתי, עם חורים במכפלת הבד? אמר כן. יאללה, תעלה לגרפיקאיות, עלינו. הוצאתי את הלוגו מהמחשב ולעבודה. נזכרתי שלפני 10 שנים עשיתי תאונה עם רכב אחר באמצע סכנין. אז התאונה הייתה הרבה יותר רצינית והנהג השני היה עצבני. הוא אמר לי, תשמע, אני ממש ממהר, אבל בוא סע אחריי. נסעתי אחריו. הוא נסע דרך השדות ואני התחלתי לפחד. ערבי בסכנין, שהרגע עשינו תאונה, לוקח אותי בין שדות ועצים למקום לא ידוע. הגענו לבית המשפחה במקום יפה ומבודד ופסטורלי. בערים של הגליל בשולי סכנין. כל המשפחה חיכתה בחוץ, נכנסנו ועשו לנו כבוד. בסלון ישבו 2 גברים ותינוק בן יומו היה מונח עירום על השולחן. גבר מרשים ודתי הוציא סכין ומול עיניי מל את התינוק בברית מילה. עד אותו הרגע לא ידעתי שכבני אברהם יש בינינו ברית נימולים סמויה לעין, יהודים ומוסלמים. ואתה הייתי עד לברית המילה של בנו של האדם הזה שאתה התנגשתי בו. הסיפורים האלו עוד מעדדים בי. עד לפני 10 שנים נראתה לי סכנין כמקום מפחיד ומסוכן. עד לפני 20 שנה הייתי יכול לעצור את הבחור מסכנין כי הוא נראה לי בטוח מדי בעצמו. אבל התאונות האלו הן התחלות של סיפור אחר. אם אתם מעוניינים גם לשתף בסיפור מחייכים על שינוי, תוכלו לשלוח מייל לכתובת elad.vazana@strudel.gmail.com ואתם גם מוזמנים להאזין לכל התוכניות ברדיו כל השלום באתר allforpeace.org allforpeace.org. מברך את כולנו בהאזנה מארסלת ומעוררת. I don't know why
don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's stunning. Why all my guitar gently weeps? With every mistake we must surely. Don't know how you were devoted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one.
שלום פייסל.
אהלן, שלום אלעד.
מה שלומך היום?
תודה רבה, ברוך השם.
יופי. איך העברת את היום עד עכשיו? מה עשית?
וואלה, היום זה לקח לי שעתיים במשהו על המעבר קלנדיה, כי היה כמעט סגור.
כן.
כן.
עברת מאיפה לאיפה?
מהמעבר עד ירושלים, זה לקח לי שעתיים וחצי, עד... כי במעבר היינו עומדים בתור וסגרו את המעבר, ואף אחד לא יודע למה.
הבנתי. אז עמדת בתור שעתיים וחצי, ואז הצלחת לעבור.
כן.
אז עכשיו, ממש עכשיו עברת?
לפני שעה כך.
כן. אוקיי. בסדר, ואיפה אני מוצא אותך עכשיו?
מה?
איפה, לאן הגעת עכשיו, איפה אתה יושב?
אני באמצע עם המרכז ירושלים.
הבנתי. אוקיי. טוב, פייסל, אני אשמח לשמוע ממך סיפור מהחיים שלך, שאתה בוחר לספר לנו על שינוי.
אוקיי, סיפור שלי ככה. קודם, אני קוראים לי פייסל חטיב.
כן.
כפר שלי קוראים לי כפר חיזמה, וכפר שלי זה צמוד לירושלים, וקרוב יותר מדי לירושלים. כי הייתי ילד קטן... פתחת את העיניים שלי על דבר קוראים לו באמת פוליטיקה בתו הזמן, כי פשוט הייתי ילד, והייתי חי בכפר, לא היה מים ולא היה חשמל ולא היה שום דבר. וכי תמיד הייתי נוסע עם הורים שלי במקום, שמקום שלי, כמו שאמרתי בתחילה, מקום המגורים קרוב לירושלים, היינו עוברים תמיד לירושלים, ואני רואה את הצד השני, הצד הישראלי, רואה איך הילדים הישראלים יש להם הרבה מקומות, כמו מגרשי כדורגל למשחק, כמו גנים, כמו כל זה, שהם ישחקו בזה. בתוע הזמן אני בכפר שלי לא היה שום מקום אפילו לשחק בתור ילד קטן. חוץ היה מגרש בבית ספר, והיה אסור לנו להיכנס על זה אחרי הלומדים. כי זה היה גם במחינת המנהל הצבאי באזור. היה נאסר עלינו להיכנס למגרש הזה אחרי הלומדים או בחופש של בית ספר. והמשחק היחיד שהיה לנו בתור ילדים קטנים הוא רק הסבורים בכפר, אפילו נגיד מהמשפחה, נגיד מההורים שלנו הגדלים, רק סבור אחד היינו שומעים בתור ילדים, זה לא רק אני, רוב הילדים בגיל שלי,
כן.
רק היינו שומעים סבור אחד, היינו רק שומעים על פלסטין ועל השחרור פלסטין, ואיך הגיבוש הישראלי לקח את האדמות שלנו, ואיך חייב עלינו כעם פלסטיני לשחרר את פלסטין. הסיפור הזה היינו רק שומעים אותו, יעני, כמעט הייתי שומע אותו בבית. גם אפילו אם הייתי הולך, נגיד, עם אבא שלי, או היה לי בשכונה בית קפה, היו יושבים האנשים הבוחרים בזמן ההוא, כי היה טלוויזיה עובד דרך מנוע, אני זוכר את זה, כי הייתי ילד קטן. ואפילו בבית קפה, האנשים האלה, גם סיפורים שלהם, היו רק על הגיבוש ועל שחרור פלסטין. גם במסיבות שלנו, מתי מישהו מתחתן, מתי יש שמחה גדולה בכפר, גם השירים היו אנשים, ואפילו אנשות, אנשים האלה, היו רק שרים על פלסטין ועל שחרור פלסטין. يعني כמעט כל הסכסוך נכנס לי בראש, כי עדתי, חשבתי, כי זה הגיבוש הישראלי. לא הייתי מה יודע מה זה חייל ומה זה לא חייל. רק הייתי חושב דבר אחד, כי כל יהודי הוא האויב שלי, וחייב גם אני ללחם נגד היהודים האלה. אבל הייתי פחות ילד, לא מגיע לגיל 10, עד שאחר כך ראיתי איך החיילים באים לכפר, נכנסים לבית שלנו, וככה, ומחפשים ויוצאים ושוברים את כל מה שיש בבית, ונכנסים לבית דוד שלי, היה צמוד אליי, ועצרו שלוש אחים בני דוד שלי, זה היה... הייתי בעשר, באחד עשר שנה, וכל הדבר הזה נכנס לי בראש, עד שחשבתי שכל יהודי הוא, המטרה שלי להרוג אותו, ולא היה מעניין, يعني לא הייתי, يعني זה לא היה לי הבדל, אם זה היה חייל או גבר, אישה, בחור, בחורה, ילד, קטן, זקן, הכל היה רק בשבילי מטרה. עד שהייתי בגיל פחות מ-15 בכמה חודשים, זה למדע היה בתחילת אינתיפאדה הראשונה. נסיתי לשלול לבן אדם את חיים שלו, הוא ישראלי, כי היה הדבר הזה קרה במקום קרים לו ליד ירושלים, נביא יעקב. דקרתי הבן אדם, לא הייתי מה היה קורה לו, והיו מכירים אותי שאני דקרתי בשם, וברחתי. הייתי כמה ימים לא מטופס, ולא הייתי מה קרה לבחור. עכשיו שנעצרתי, השב"כ הישראלי והצבא נסו להרוס את הבית שלי, לא יצליחו בגלל יש... הבית הזה צמוד לבית של דודים שלי, ובסוף הם אטמו את הבית. הבית נאטם, يعني סגרו את הבית.
כן.
וקיבלתי בבית משפט... המחוזי בירושלים, שפט עליי השופט, 19.5 שנים למאסר בפועל. עכשיו, כשנכנסתי לכלא, גם הייתי ילד. ילד, לא יודע, אפילו על, כי בתור מוסלמי, אפילו הדת האסלאם שלי לא הייתי מכיר. ומשהו היה בתחילה מטריד אותי בכלא, הבחור שאני דקרתי, לא הייתי מכיר אותו, והיה לי תמיד בראש, אומר לעצמי, אם הייתי עובר אחרי 10 דקות לבחור שדקרתי אותו, לא הייתי יודע שהוא הבחור שאני דקרתי, כי אני לא מזהה אותו. לא מכיר אותו מקודם. וזה נכנס לי בראש. הייתי תמיד חושב על הבחור הזה שאני בכלי, בתחילה. ואחר כך שהייתי בכלי, נסיתי ללמוד משהו אפילו על הדת, הדת שלי. נכנסתי לקרוא על למדע, קראתי על דת האסלאם ועל דת היהודים ועל דת הנוצרים. כי אני קורא הספרים האלה, אני רואה שיש הרבה דברים קרובים, כאילו כי אנחנו נאבא אברהים כולנו, מעטו בן אדם, ויש לנו הרבה דברים משותפים על הארץ, קוראים לארץ קדושה, ארץ פלסטין. אפילו השפה העברית והערבית שניהם קרובים ביחד. הרגשתי גם אנחנו נשמים אותו אוויר, שותים מעטו מים, מה כל הדבר הזה. זה מה שקראתי ולמדתי על הדת השלושה הדתיים האלה ועל המקום המקודש שלנו. ואחר כך נכנסתי לקרוא כל מיני ספרים, כל משהו שאתם חשובים אני קראתי. בתחילה קראתי אני בפוליטיקה, הספר הראשון שאני קראתי, כי זה היה על אברהם לינקולן, ואחר כך על מרטין לותר קינג, ובתור שהייתי אסיר, הייתי שומע גם על נלסון מנדלה שהיה בתור אסיר, גם קראתי. ועכשיו אמרתי לעצמי בסדר, למה שאני לא קורא על המדינות שהיו מתחת לגיבוש, כמו שאני חי בתחת הגיבוש, ואיך הם קיבלו את החופש שלהם, באיזה דרך לחמו נגד הגיבוש שלהם, איך הם יגיעו וקיבלו מדינות רגיל כמו כל העולם. עד שקראתי ספר על אינדיה, והיה הספר הזה על גנדי. והפעם הראשונה שקראתי הרגשתי משהו מוזר, עד שהספר הזה באמת, אני קראתי 6 פעמים, וכל פעם הייתי בוכה, והייתי מסתער על עצמי, אם הייתי קורא הספר הזה, לא הייתי אולי נכנס לכלי, וזה לא היה המצב שלי. כי בתור הזמן, אף אחד לא היה מדריך אותך, שיגיד לך, בסדר, יש עוד צד, אתה יכול לדבר איתו, לא כל הישראלים רעים, לא כולם בצבא, לא כל אחד יהודי הוא בן אדם רע, אולי יש יהודים הם גם רוצים את השלום, וכל הדבר הזה. ומה שעשה השינוי האמיתי בחיים שלי, זה היה גנדי. ומאותו הזמן התחלתי לחשוב על השלום, וגם זה בכלי, זה לא היה דבר קל. בתור אסיר הייתי שייך אני לתנועת פתח, ו זה למדע מתי נעצרתי, לא היה קוראים לו דבר, קוראים לו חמאס, במקומות של אש"ף, של פלסטין. עכשיו התחלתי לדבר על השלום, אני וכמה חברים. וזה הקריאה לא לקח לי יום, או יומיים, זה לקח לי שנה, יותר משנתיים שאני הייתי לומד על הדברים הזה. ומזל שלי הגדול, היה בוטעם ששמענו על הסכם השלום של מדריד. זה נתן לי הרבה תקווה, כי עכשיו אני יכול לדבר על שלום בחופשי, ובלי פחד, בלי שום דבר. ולמדע הייתה רוב הנהגת של פתח היו זה בכלי, ובשביל זה הם שלחו הרבה מכתבים, כי ליאסר ערפאת, אבו עמאר, כי היה בתונסיה, כי נותנים לו כבסדר, כי אנחנו בתור אסירים, בתור רוב הנהגה של פתח שאנחנו בכלי, אנחנו תומכים, אנחנו שותרכים ישר בדרך השלום, ובתו הזמן יפסיק את האינתיפאדה הראשונה, ונשארתי אני בכלי עד סוף 99, עד ששוחררת על הסכם אוסלו, ונסיתי לפגוש כמה ישראלים, אבל זה לקח לי זמן בגלל שנכנסה האינתיפאדה מספר 2, אחרי שנה ו-20 יום שיצאתי מכלי, ואחר כך בקשתי כמה ישראלים, ודברנו על השלום, והיה דבר זה מרגיש אותי יותר מדי, ומאז אני בועל למען השלום, ומעניין גם במה קוראים לו תקשורת, ללא אלימות, ולא משתתף בנגיד בהפגנות, יש בה אלימות, רק אני הולך להפגנות למען השלום, בלי אלימות. וחשבתי שצריך להיות שלום, על פי דעת אחד, כי הארץ הזאת, הדת לאלוהים והארץ לכולם, כי אנחנו בני אברהים, ואם לא יכולים להיות ידידים עם הצד השני, افشار لايوت راك بنين وكشر شلا شلوم بخبود لمعان هجيل هبا في بمخنتي عاد يوم اني بتصاد فلسطيني وبتصاد اسرائيلي سام عين شلي على ابنها نوعر كايتي بجيلان كايتي نوعر لو ايا مشو مدريختي بما ايا مشو مدريختي لهذه الدير خيتي وليخ بارتوها بجيبون قام يوم ابنها نوعر امتا مبي اخاد امتا لو كيحة لساد سمول ولو كيحة سمول امتا لو كيحة لساد اكد سني هو يليخ لساد اكد سني ما شو اني مبكيش شو ولاي اني اعصي دفار ميوحاد لابنها نوعر زي كيما قيل هبا بعتيد لتسيكتا هشلوم زي ما شو اني حشيب على دفار زي في لميدا نسيتي ام كاما حذريم ما تصد اسرائيلي شلخت لهم هشيم شلا بحور شاني دكرتي بتوع زمان اما اني اقول لا فير له مختاب ولا يعني بهو نشيبت بلشتو تشتايم شنين وبك يحد كوس كافيه كيادات يا حركة يا بحور لو كرال وبتوع زمان شي دكرتي يتو شوم دفار وشو حرار ما بيت حلين بتو شعا عاد كان زي العاد
אז הבחור הזה שדקרת ונשאר חי, ואמרת ששלחת מכתב דרך החברים והוא הגיב לך, מתי זה היה?
לא, לא, כנראה החברים האלו כל פעם אומרים לי בסדר ולא יודע מה הם עשו. אם הם מצאו את הכתוב, היו מחפשים את הכתובת שלו, אני לא זוכר את שם שלו עכשיו, אני יכול גלעד לשלוח לך את זה, בדיוק מה שאני יודע על הבחור בדרך האמיל.
אני אשמח ל...
אולי אני מקווה, אני מקווה באמת. כל הזמן אני רק חושב על הבחור הזה. רוצה להעביר לו מכתב, ולא מעניין, אני באמת, ואם הוא שרב, גם לא מעניין אותי אפילו שאני אעבור את המכתב לבחור הזה. שאני אנוח וישב בשקט אחר כך.
טוב, בוא נעשה את זה, פייסל. בוא נביא לו את
המכתב. למה לא אולי? אולי אני ואתה ככה נדבר על הבחור הזה אחר כך, ו... ננסה לתפוס אותו ולהעביר לו איזה מכתב, אולי אני והוא לשבת ושתות כוס קפה ביחד.
שאלה, זה יהיה תיקון נפלא. בסדר גמור, פשטל, תודה לך.
אלעד.
תודה לך על השיתוף הזה ועל הסיפור.
גם לך, אלעד. תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות, ביי ביי. ביי.
ואז אתה חזק יותר
לפני מספר שנים קרה מקרה שבו אימם של מסגד בוושינגטון בירת ארצות הברית נתקל בבעיה. הבעיה הייתה שלא היה לו מספיק מקום למתפללים הרבים שבאו לתפילת הרמדאן. אז הוא חיפש בסביבה חלל וגילה שיש בית כנסת לא רחוק משם. הוא פנה לרב של בית הכנסת שהסכים לארח את המתפללים המוסלמים לתפילת רמדאן בבית הכנסת שלו. המקרה עורר עדים רבים בארצות הברית ועלה לכותרות. שנים לאחר מכן ממשו הרב, האימם ועוד כומר וכמרית חלום, והחליטו להגיע ביחד לארץ הקודש לטיול הכנה משותף, על מנת להביא אחר כך גם את הקהילות שלהם יחדיו לכאן. התמזל מזלי והתבקשתי על ידי המארגנים ללוות יחד עם חבר מבית לחם את החבורה הבין דתית בחלק ממסעותיה בישראל ופלסטין. האמת היא שכל פעם שסיפרתי שאני מלווה טיול של אימם, רב ושני כמרים, קיבלתי אותה תגובה. זה נשמע כמו התחלה של בדיחה. כנראה מצבים כאלו שנראים לא מציאותיים הם מצע טוב של מתח שבעקבותיו עלול להתפרץ צחוק אם רק נותנים לו הזדמנות. הטיול כלל פגישות ושיחות עם פעילים חברתיים, מתנחלים, אנשי דת ורוח, חברי כנסת, בני נוער וכמובן ביקור במקומות הקדושים לכל הדתות ובמקומות רגישים במציאות המורכבת שלנו. אהבתי לראות את התרגשות האימם לאחר ביקור ביד ושם. לראות את הרב במסגד אל-אקצה ולשמוע על הביקור המרגש ברמאללה ואת הכמרים מתרגשים מיום פעילויות וסיוע שארגנו לילדים בג'יסר א-זרקא, שבית הספר שלהם הושחת כמה ימים לפני כן. אבל אני רוצה לספר לכם על רגע שנחרט בצמרמורת שהתפשטה בגופי כאשר היינו כל החבורה במערת המכפלה. המקום הקדוש והרגיש כל כך למוסלמים וליהודים, בני אברהם, עליו שמרתי במשך 3 חודשים רצופים כשהייתי אז חייל בחברון, לפני 20 שנה. הצטרף אלינו מרק שפועל נמרצות לעידוד שיחות ובניית קשרים בין ישראל וסוריה. הוא בעצם אפשר לטיול הבין דתי הזה לקרות. נכנסנו למבנה המפואר והקדוש שמעל מערת המכפלה, שם קבור אברהם, אביהם של הבנים המסוכסכים יצחק וישמעאל. בפנים קיבלנו הרצאה חדורת אמונה משמש בית הכנסת. ולאחר שעה יצאנו החוצה לשמש, אפופי קדושה וספוגים בסיפורי עבר ומחשבות מורכבות ומעורבלות מתקופות שונות. המבנה נמצא בתוך התנחלות שסוגרת שטח מרכזי של צירי החיים של העיר חברון. כשיצאנו מהמבנה, ראיתי את מרק רחון ראש ושקוע כמוני בהרהורים. וביודענו יורדים במדרגות החיצוניות של המבנה, מסונברים מהשמש, הוא עצר והביט לרחוב שמעבר להרחבת המבנה. היו שם ילדים פלסטינים שרצו אחרי כדור. אתה רואה, הוא אמר לי, והצביע על אחד הילדים, כבן 5 שנראה מלא בשמחת חיים ונמרצות. החיים והאושר של הילד הזה חשובים יותר מכל המקומות הקדושים ומכל המבנים ההיסטוריים החשובים. החיים של הילד הזה הם הדבר הקדוש באמת. היה זה רגע מיוחד כל כך עבורי, כהבדל בין האפלות שבתוך המבנה ובין האור שבחוץ. כאילו גילה לי מרק דבר ששכחתי והוסתר שנים מעיניי, בכיסויי פרוכת ושטיחים, במבנים קדושים ומפוארים, עדרות קודש וסיפורי אבות. אותו הילד שבי שוב יצא לחופשי.
يما معلش مشيتي انتي عمري وحياتي دموعيني فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا عندي خيالك يا نور عيني لموي منتي لحنينة لموي منتي لعزيزة غير انتي يا ضو عيني جريتي وخممتي فيا وحشت خيالك يا نور عيني يا ماما دو عيني انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا موت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا عمري ما ننسك يا غزالي يا ماما عينيا انتي مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا موت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي فين انتي لمويمة فين كنتي لحبيبة انا يدي منهار دي مشيتي اول عديا عملوها بيا هي المولى نايف الراج علي يا ماما لو عينيا انتي مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا دي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي يا ماما دو عينيا انتي مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا دي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي ماما دو عينيا انتي مشيتي وخليتيني اه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بهموم نهار وليالي انا وانا دي بكيتي عليا طول عمري ما ننساك يا غزالي ما ننساك يا غزالي ما ننسك يا غزالي
ואנחנו עם אסף מחוקוק. שלום לאסף.
שלום אלעד.
מה שלומך אסף?
מצוין.
איך אני מוצא אותך? מה אתה עושה ברגעים ימים אלו? ברגעים אלו
אני מלמד, אני עובד בקישורית, שזה כפר של אנשים עם צרכים מיוחדים.
כן.
מלמד מוזיקה, נמצא עכשיו אצל אדי. רוצה לשמוע אותו רגע?
כן.
אתה יודע שאני דובר אמת?
כן.
הלו אלעד.
שלום אדי.
שלום אלעד, זה אדי.
שלום, מה שלומך?
בסדר.
יופי, אתה אסף הוא המורה שלך?
כן.
מה אתם עושים ביחד?
מה
אתם עושים? מה אתה ואסף עושים?
הלו?
כן.
הוא לא הבין.
אוקיי.
מה שאלת אותו?
שאלתי אותו מה אתם עושים, אתה ואסף.
אנחנו עובדים על מוזיקה.
אוקיי.
אני מורה למוזיקה.
אז הוא לומד לנגן, לשיר?
אנחנו עובדים עם מוזיקה בכל מיני צורות, גם שרים, מנגנים, רואים קליפים ביוטיוב, מדברים על הרכבים מוזיקליים, על איזה כלים משתתפים,
וואו.
כל מיני דברים כאלה.
איזה כיף, יופי.
עושים כיף.
ממש נשמע כיף.
כן.
אני גם רוצה.
קדימה.
אסף.
כן.
איזה סיפור בחרת? איזה סיפור על שינוי אתה בוחר לספר לנו?
חשבתי על סיפור.
כן.
קודם כל חשבתי בכלל מה זה סיפור על שינוי. ונזכרתי באיזה חוויה שהייתה לי בנערות, שבעצם הרגש המרכזי שהיה שם זה הייתה אכזבה מאוד גדולה. וזה גרם לשינוי, אני חושב שפשוט העוצמה של החוויה גרמה ככה לכל מיני החלטות שעשיתי עם עצמי, שגררו התנהגויות מסוימות ודברים שבעצם השפיעו עליי במשך שנים רבות, ואולי אפילו, לא אולי, בעצם אני מרגיש עד היום את שמשהו שם התעורר, למודעות. וזה היה נראה לי מעניין, הקטע הזה שחוויה אחת או סיפור אחד שקרה לך בחיים יכול לגרור אחריו המון 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 דברים. זהו, זה בעצם קצת מוזר לי לספר את זה עכשיו גם ברדיו, כי נראה לי שאף פעם לא דיברתי על זה ממש בצורה כזאת, ויכול להיות שאפילו אנשים שישמעו את זה שקשורים לאותה תקופה, זה משהו מביך קצת, אבל בכל זאת נראה לי שזה יהיה נחמד.
טוב, באומץ לב.
שלי,
באומץ לב, אני מזמין אותך לספר.
כן. אז הסיפור הוא בעצם על כשהייתי בין, בוא נגיד כיתה י', בעצם מגיל צעיר הייתי בנור העובד ובכן הרצליה, ובאותה תקופה זה היה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלי. הייתי מאוד אידיאליסט וילד טוב, ומאוד השתתפתי בכל הפעילויות והדרכתי, ובעצם זה היה מרכז העולם שלי, אפשר לומר, והחברים שלי, וככה חלק ניכר מחיי. ומה שקרה זה בערך בסוף כיתה י', משהו כזה, בגיל, בוא נגיד, לקראת גיל 16, בין 15 ל-16, התחיל התהליך של שהולכים לנחל. ואז היה איזה עניין שהקבוצה שלנו, היינו שלוש קבוצות בתוך השכבת גיל, והיינו רבים מדי בשביל להישלח לגרעין אחד. ואז הביאו לנו איזשהו רעיון כזה שנתפצל, שלא נלך כקבוצה אחת לנחל, אלא שנתפצל לשתי קבוצות. והשכבת גיל שלי הייתה מורכבת משלוש קבוצות, שאני לא זוכר את שמם, חוץ מקבוצה אחת, שהיא הייתה קבוצה, היא הייתה שונה, כי הייתה רובה מורכבת מבנים, והבנים שהיו שם היו בנים מאוד חריזמטיים, חזקים, פופולריים.
כן.
היה להם איזו הילה כזאת סביבם. ולי זה היה ברור בתוכי שאין סיכוי שיפצלו אותנו, שאנחנו צריכים ללכת ביחד, שיותר חשוב שנהיה ביחד מאשר שזה יהיה בנוער העובד, ושאפשר למצוא דרכים אחרות שנעשה גרעין ביחד. והייתי מאוד משוכנע בזה ולהוט שזה יתקיים.
מה, אבל שאתה תישאר עם הקבוצה של הבנים?
אנחנו כולנו נישאר ביחד. כן. שלא נסכים לזה שיפצלו אותם. ולי זה היה מאוד ברור, אבל שבוע אחרי שבא הרעיון הזה, התברר לי שבעצם הקבוצה הזאת של הבנים הסכימה לחלוקה.
כן.
זאת אומרת שהם הסכימו, בעצם זה יצא ככה שהם הולכים למקום אחד, וכל השאר הולכים למקום אחר.
אתה היית בכל השאר?
אני הייתי בכל השאר.
אוקיי.
וזה מאוד 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 העליב אותי. אני הרגשתי, מאוד התאכזבתי, אבל אכזבה עמוקה מזה שבעצם הבנתי שאני לא חשוב להם, ושהם לא אוהבים אותי, ושבעצם יותר חשוב להם, מה שהציעו להם היה כנראה אטרקטיבי, או אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, והאמת היא שגם יכול להיות שאני לא זוכר ממש את העובדות, אני רק מדבר על ההרגשה שאני יצאתי איתה, שהייתה הרגשה מאוד מאוד פגועה, וגם זה היה יותר מלהיפגע, אני הרגשתי שבעצם כל הזמן שחשבתי שהם חברים שלי, המסקנה שהגעתי להם מהאירוע הזה, שבעצם אני לא ראיתי את האמת.
כן.
שהייתי עיוור.
כן.
באיזשהו מקום במשך הרבה זמן.
כן.
שחייתי באשליה.
מה שמערער בכלל את כל מה שהיה מובן מאליו בכלל.
מאוד, זה היה מזעזע.
כן.
וזה גרם לשרשרת של דברים. זה גרם לזה שלא משנה שדי מהר אחרי זה התוכנית של החלוקה הזאת התבטלה, ואנחנו כבר, זה כבר הגזרה לא הייתה על ראשינו, אבל אני לא יכולתי יותר להיות שם. אני הרגשתי שאני לא מסוגל יותר להיות שם, והחלטתי לעזוב את הנור העובד, שזה כבר היה דבר מאוד מוזר לסובבים אותי ולי בכלל, כי זה היה חלק מאוד מרכזי בחיים שלי, ופשוט החלטתי לעזוב, כי לא יכולתי להיות שם בתחושה של איזושהי שקריות כזאת.
לעזוב את הנוער, לא ללכת לנחל?
לא ללכת לנחל, לא ללכת יותר לנוער העובד, לא לנתק את הקשר עם הדבר הזה. ובאותו זמן הייתה לי חברה, לא קשור, היא לא הייתה מהנוער העובד, אבל בלי קשר, רואים קשר, גם ממנה נפרדתי. ואז בעצם נותרתי במין תחושה של איזה חורבן כללי, של התמוטטות של הכל, שבעצם נשארתי כמו ריק כזה, כמו איזה קליפה ריקה, בלי חברים, בלי הנוער עובד, בלי החברה. זאת הייתה תחושה מאוד קשה. ובעצם למה אני אומר שזה טרנספורמטיבי? כי לאחר איזו תקופה קצרה של מין דיכאון כזה, יצאתי באיזה מין החלטה בתוכי שעכשיו זה הזדמנות בשבילי לבנות את עצמי מחדש. זאת אומרת, למלא את מה שריק. וזה אומר למצוא חברים חדשים. ובעצם יצאתי לאיזה מין תקופה כזאת שזה היה ראש הפרק. ובשביל למצוא חברים חדשים, אז גם הרגשתי שאני צריך לנצל כל הזדמנות שניתנת לי להכיר אנשים ולהתקרב, אני צריך לקחת אותה. זאת אומרת שגם נניח איזה חבר'ה יוצאים לאיזה טיול ויוצאים לי להצטרף, או מזמינים אותי לאיזה אירוע או כל דבר כזה, אז זה לא כל כך משנה אם אני, אם זה בדיוק העניין שלי או לא. אני הרגשתי איזושהי חובה להשתתף כדי לנצל את ההזדמנות הזאת של להכיר ולהתקרב. וגם עוד דבר שנבע מזה בתוכי, זה היה היה לי איזושהי צורך לא ליצור מצב שלא אוהבים אותי. זאת אומרת, אם היה איזה ויכוח על משהו, אז אני נמנעתי מלהביע איזושהי דעה נחרצת בכיוון מסוים שעלול למשוך אליי אש או איזה משהו כזה. או בעצם כאילו הפכתי קצת למישהו שאין לו יותר מדי דעה משלו, או איזשהו מקום שרצה להיות מאוד ללכת על בטוח, שלא ליצור מאומות. וזאת הייתה באמת תקופה של פריחה במובן החברתי, שבאמת הכרתי...
של פריחה?
פריחה, כן. שהכרתי באמת אנשים חדשים ויצרתי קשרים של חברויות חדשות וחזקות ועמוקות, שזה היה מדהים. ומאוד נהניתי מזה, והרגשתי שאני מתמלא. אבל אחרי איזה כמה שנים, בדיעבד, קלטתי שבעצם הלכתי לעצמי קצת לאיבוד, שכבר לא יכולתי ממש לזהות איפה אני נמצא, בגלל המקום
שוויתרת על הקול שלך.
שוויתרתי על הקול שלי מתוך הפחד שלא יאהבו אותי. שבעצם הייתי מוכן לעשות כל מיני דברים כדי להרגיש אהוב וחלק, עד כדי כך שכבר איבדתי את עצמי. ואז הייתה תקופה הפוכה, שכאילו כדי לפצות על המקום הזה, נהייתי פתאום אדם, כמעט בעל כורחי הייתי חייב להתנגד לכל דבר. זאת אומרת, אם הייתי מגיע לאיזה מקום שהיה איזו אמירה מסוימת, מצאתי את עצמי כמעט בעל כורחי מייצג את, את העמדה השנייה. כאילו כדי למצוא את עצמי בחזרה, או כדי להרגיש את עצמי קצת כמשהו נפרד מהסביבה, כמשהו שיש לו עצמיות. והיום זה כבר בא ממקום אחר, כבר יש איזשהו שאיפה יותר לאיזון, אבל מה שאני יכול להגיד שזה מאוד מעניין להסתכל על זה בריאה לאחור ולראות שבעצם גם היום אני מתעסק המון המון עם השאלה הזאת של מה זה אהבה, מה זה לאהוב אותי, מה זה להרגיש אהוב, אם זה אפילו בתוך המערכת יחסים הזוגית או במשפחה, כל מיני התמודדויות של כמה קשה לי כשכועסים עליי, וההתמודדות הזאת עם, עם, עם כעס או התמודדות עם ביקורת, שאני כמעט, יש לי איזה פריחה אפילו, סוג של פריחה כשבאים אליי בביקורת, אני שונא את זה. ואני קולט שבעצם כאדם יש לי איזושהי שאלת חיים שאני מסתובב איתה, שהיא התעסקות עם הנושא הזה של מה זה להרגיש אהוב, מה זה להיות בטוח בעצמך בתוך העולם, מה אתה מוכן לעשות בשביל זה, מה אתה לא מוכן לעשות בשביל זה.
זה מאוד מעניין, אסף, שאתה עובד עם במקום, בקישורית, עם ילדים שאהבה זה בכלל לא משהו מובן מאליו בחיים שלהם. אתם צריכים הרבה פעמים להתאמץ או לעורר רגשות אצל אחרים, אני משער, כדי שיאהבו אותם.
אני חושב שכל אדם יש לו את הבעיה שלו בחיים, והבעיה שלו בחיים זה המקום שהוא רוצה לגדול וללמוד שם, וכשהוא גדל ולומד שם, בזכות זה יש לו המון מודעות על נושא מסוים, הוא יכול אחרי זה לתת במקום הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים למי שהוא מורה, זה אדם שיש לו הרבה שאלות. ולמי שהוא מרפא, זה אדם שהתעסק בתוכו עם חולי. וזה הרבה פעמים ככה, ובגלל זה אני חושב שאירוע כזה כמו שאני חוויתי אותו, זה בעצם, וכל דבר, זה לא שקוראים לנו דברים בטעות, או שאנחנו קורבנות של החיים, אלא שבעזרת אותו אירוע בעצם נדלקה איזשהו אור של מודעות על עניין מסוים, והעניין הזה הוא בשבילי כנראה לכל החיים.
נשמע כך, עד היום כן. ועכשיו ברגע זה.
עד היום ועכשיו ברגע זה. אני מספר את הסיפור שלי מתוך איזושהי תחושה שיש בזה איזשהו מסר, והמסר הוא לא להצטער על דברים שקרו לנו וקורים לנו, ולקחת את הרגש שעולה שם ולהיפתח אליו, כי כשנפתחים אליו הוא נותן איזושהי מתנה, והמתנה הזאת היא חשובה, ולפעמים רק בערבות השנים אפשר לראות מה זה נתן או מה זה נותן. זה מתנה שלי עם הסיפור.
מתנה גדולה. תודה לך, אסף, על המתנה ועל השיר ועל ה... ודש לאדי?
אדי.
אדי.
כן.
נמסור דש לאדי, ותודה שהוא גם היה איתנו.
אחלה.
יאללה, להתראות.
ביי ביי.
Caberá a nosso amor eterno não dará. Pode ser cruel a eternidade. Eu ando em frente por sentir vontade.
עד כאן להשבוע בתוכנית סיפורים חיים, מהאולפן של כל השלום בירושלים אל קודס בערוץ בעברית. ושוב נודה לטכנאי הקול המתחשב שלנו, נאסר אבו אדואן, לתמי מולד חיו על הליווי וכל הסידורים, לרולה עוסמן על הקריינות ולפתיח והרצון הטוב, למוסי רז ומייסה ברנסי סניורה על המקום והמחויבות. לכל האנשים הטובים שנתנו לי מוזיקה טובה, מיכל, סמדר, לי, יונתן, אסף, אריג', יאן, איריס ועוד. לצירופי המקרים ולסיפורים שמגיעים כגשם באביב. ותודה למרואיינים האמיצים שהיו איתנו היום וחשפו בפנינו סיפור אמיתי מחייהם. אם גם אתם תרצו לספר סיפור על שינוי בחייכם, אנא שלחו מייל עם תקציר הסיפור לאלעד וזנה, שטרודל@gmail.com. ותודה לכם שהייתם איתנו קשובים, ואפילו לקחתם מילה אחת ללב. שיהיה לכולנו שבוע בטוח בדרכים.